בוקר טוב, אומר הרמב״ם ועוד החבר חיבור הקבץ בכל הדרשות הנמצאות בתלמוד וזולתו והבהרן והפרשן פירושיות לאמיתות ואוויר ראיות לכל זה ודבריהם גם כן והגלה מה מעין כפשוטו מה מעין משל, מה מעין מרב אחרון, זכור במאמר סתמי כאילו הראה בהקיץ ובאותו החיבור אבהר לך אמונות רבות ובו אבהר כל הדברים אשר נתתי לך מהם דבריהם דוגמאות מועטות שתקיש עליהן כן, אז הרמב"ם מבטיח לנו שהוא יחבר חיבור על כל הדרשות שבגמרא, זאת אומרת, הכוונה היא על כל האגדות שבגמרא, אנחנו לא זכינו לחיבור הזה, חבל. והמטרה שלו בעיקר היא להתאים את הדברים לעקרונות שהוא כתב. זאת אומרת שכשאתה רואה... כן, אבל בסגנון של הרמב"ם. אין היה בסגנון של הרמב"ם. ואין לתפוס עליי על מה שבא בדבריי מן ההיקל בקצת מילות ואינני תופסים עליהם אנשי החוכמה כן, זאת אומרת הכוונה שכתבתי דברים בצורה לא מוקפדת כל כך לפי שאני הקלתי בזה השיעור כדי להבין מי שלא קדם לסיום בדבר זה בזה העניין נכבד שאיר לו כל בני עדיין השיגו זאת אומרת, כתבתי דברים בסגנון קצת עממי נקרא לזה ככה כדי שיבינו מה שאני רוצה לומר. ולא כתבתי את זה בסגנון כזה פילוסופי כזה. טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו לא זכינו לזה. ומילת אפיקורוס. עכשיו הרמב"ם מתייחס למה שמובא שם במשנה במסכת סנהדרין. היא מילה ארמית. עניינה הקלת הראש והזלזול בתורה ובתופסי התורה. זאת אומרת, מקל ראש, זה הכוונה, אדם שמזלזל, ובהקשר הזה, הכוונה מזלזל בתלמידי חכמים, מזלזל בתורה, ולפי כך קוראים בזה השם, למי שלא יאמין ביסודות התורה, למי שיזלזל בחכמים, וזה תמיד חכמים שיהיה, או ברבו. זאת אומרת, מזלזל באנשי התורה והחוכמה. ספרים חיצוניים, מה הכוונה? אמרו ספרי מינין, וכן ספרי בן סירה, הוא היה איש שחיבר ספרים בהזיות מענייני הכרת הפנים. הזיות, הכוונה של הרמב״ם, דברים שהם דמיוניים, לא דברי חוכמה, סתם דברי דמיונות שטותיים. מענייני הכרת הפנים, הכרת פנים, הכוונה זה היכולת שלך לדעת על האדם לפי תווי הפנים שלו. אין חוכמה בהם ולא תועלת, זאת אומרת, זה לא דברי חוכמה, זה לא דברים מועילים, אלא עיבוד הזמן ודברים בטלים. כמו אלו הספרים המצויים אצל הערבים מספרי דברי הימים, תולדות הולכים וחוסי הערבים, מספרי השירים וכיוצא בין ספרים אשר אין חוכמה בהם לא תועלת גופנית, אלא עיבוד הזמן בלבד. תועלת גופנית, הכוונה נניח ספרי מדע, ספרי רפואה, פה אין את זה. זה נקרא ספרים חיצוניים. זאת אומרת, חז"ל בעצם ראו את מי שקורא בספרים מהסוג הזה, זה אדם שמבלה את זמנו לבטלה. והלוחש על המכה. ובלבד ברקיקה, שלפי שזה זלזול השם, זאת אומרת, הכוונה היא אומר את שם השם על מכה, זאת אומרת, על איזושהי מחלה בגוף, והם מאמינים שזה הדבר הזה הוא מרפא. והוגה את השם באותיותיו, שיהיה יוד קי וו קי, אשר הוא שם המפורש, וגם זה זלזול. פה זכו דברים זולת אלו שעושה אותם מלך לכולם הבא, אמרו הרבה פני חבר ורבים לכל כולם הבא, קורא חבר חינויו. ומתכבד בקלון חברו, לפי שלא טובה פעולה מאלה פעולות, אף על פי שהן קלות לפי מחשבת החושב, אלא מנפש גרועה שלא הושלמה ואינה ראויה לחיי העולם הבא. כן, זאת אומרת, אם אדם מתנהג באופן כזה, זה אומר שיש לו פחיתות נפשי. וכמו שראינו, המושג שנקרא עולם הבא, זה מדרגה מסוימת של הנפש, מצב מסוים של הנפש, שבמצב זה הנפש היא שייכת למציאות של חיים נצחיים. גם כאשר היא נפרדת מן הגוף, יש לה משמעות להמשך הקיום שלה. ולכן כאשר יש בה פחיתויות, זאת אומרת, יש בה חסרונות מסוימים, אז החסרונות האלה לא מאפשרים לנפש להיות בעלת מעלה של מציאות שראויה להמשך הקיום. כן. טוב, עד לפה זה היה בפסקה האחרונה שראינו כל מיני פירושים למה שכתוב שם במשנה. ומפה עד סוף ההקדמה הזאת הרמב״ם עוסק במה שנקרא 13 העיקרים. רק נקדים ונאמר, בכלל החשבון הזה שיש לנו עיקרים, עיקרים באמונה, זאת אומרת כל מיני עניינים יסודיים, וששאר העניינים זה כמו איזה מין פרטים של העיקרים האלה, הדברים האלו הם חידוש של הרמב״ם. זאת אומרת, החלוקה לעיקרים ולענפים של העיקרים האלה. כאילו יש עניינים מסוימים שהם מהשורשים, ויש את הענפים שיוצאים מהשורשים האלה. יש כאלה שבכלל חלקו על המושג הזה, ובעצם טענו שכל מה שכתוב בתורה ונאמר למשה רבינו, ומכוח גם התורה שבעל פה, הכל זה עיקר. זאת אומרת, הכל מבחינתנו זה אמת לאמיתה, אין לנו הבדלים בין פרט כזה לבין פרט אחר. זאת אומרת, וזה כאילו יש איזשהו משקל יתר לפרטים האלה. עכשיו, כמובן, הרמב״ם, כשהוא הגדיר את המושג הזה שנקרא עיקרים, הוא התכוון לומר שמדובר פה בדברים שהם, על פי ההיגיון, הם היסודות שמהם אחר כך אתה יכול להמשיך כל מיני תולדות מהיסודות האלו, כמו איזה מין אבות ותולדות שאנחנו מכירים בענייני שבת, אז גם פה זה מין אבות יסודיים שמתוכם או על בסיסם אנחנו יכולים גם כן להכיר באמיתות של כל שאר הפרטים. לכן הוא ראה את החלוקה הזאתי, לא בגלל שזה הדברים האמיתיים וכל השאר זה דברים שיש בהם איזשהו ספק. תכף, כפי שאנחנו נראה. ומה שצריך שיזכרו כאן, וזהו המקום היותר ראוי לזכור, שקראת תורתם וסודותיה, 13 יסודות. טוב, אנחנו נתחיל לראות את היסודות האלה, רק באופן כללי אנחנו נאמר שהיסודות האלה מחולקים לקבוצות. הקבוצה הראשונה של היסודות נוגעת למציאות של הקדוש ברוך הוא. כן? זה מהיסוד הראשון, כן? עד היסוד החמישי, אפשר לומר. אנחנו נוגעים ביחס לעניין של מציאות השם, אולי היסוד הרביעי. ביסוד החמישי זה כבר הקשר בינינו לבינו, החמישי, השישי, השביעי. ואחר כך יש, כן, עוד עניינים שקשורים לתורה, שהיא קשר בינינו לבינו, ההשגחה שלו, שכר ועונש. טוב, אנחנו נעבור לפי הסדר, ואז אנחנו נראה את הקבוצות של היסודות האלה. היסוד הראשון, מציאות הבורא השתבח. הוא איש שיש שם נמצא באופן השלם שבאופני המציאות, הוא עילת מציאות הנמצאות כולם, ובו קיום מציאותה ומעניין במשך כקיום. ואילו העלינו בדעתנו הסתלקות מציאותו, הייתה בטלה מציאות כל נמצא, ולא נשאר נמצא, בלתי תלוי מציאותו. ואילו העלינו בדעתנו הסתלקות הנמצאות כולם תולתו, לא הייתה בטלה מציאותו התעלה, ולא הייתה חסרה, לפי שהוא התעלה בלתי זקוק במציאות לזולתו. כל מה שזולתו מן השכלים, רוצים לומר מלאכים וגרמי הגלגלים, מה שתחתיהם, הכל זקוק במציאותו אליו, זה היסוד הראשון שהוא מורה עליו דיבר, אנוכי השם. כלומר, היסוד הראשון, מציאות השם. כמו שהוא אומר, מציאות הבורא יתברך, נשתבח. זאת אומרת, משם מתחיל הכל, שיש מציאות כזאת, שמה מיוחד במציאות הזאת? כלומר, מה ההבדל בין הישות, שאני קורא לה הקדוש ברוך הוא, לבין הישות, כל ישות אחרת, כל דבר אחר שנמצא במציאות. הרי גם דברים אחרים נמצאים במציאות, אלא מהי? אז אומר הרמב״ם, והוא שיש שם, שם זה מילת קישור, לא שם זה כמובן שם ולא פה, אלא ואיזשהו יש, כאילו לא כתוב את המילה שם, זה כמו מילת קישור כזאת בערבית. והוא שיש נמצא באופן השלם שמופנה המציאות, כלומר יש ישות שהיא מבחינת להיות קיימת, היא הקיימת במשמעויות הכי גדולות של קיום, או במשמעות המקסימלית האפשרית של להיות קיים. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהוא עילת מציאות הנמצאות כולם, זאת אומרת הוא הסיבה לכל מה שקיים, ובו קיום מציאותם, וממנו נמשך הקיום. כן, אם נשים לב, הרמב״ם פה כותב שלושה דברים. הוא עילת מציאות הנמצאות כולם, זאת אומרת הסיבה למציאות של כל דבר זה המציאות הזו. כלומר יש מציאות שהיא סיבת המציאות של כל המציאות האחרת. זאת אומרת אין לנו משהו במציאות שאנחנו יכולים לומר שהוא סיבת כל המציאות חוץ מהמציאות הזאת. עכשיו, כשאנחנו אומרים סיבה, אנחנו לא בהכרח אומרים שהוא ברא את כל מה שיש. אלא הכוונה שהקיום שלהם הוא מכוח הקיום שלו. כן, זה הכוונה, הוא סיבת המציאות שלהם. זאת אומרת, לולי הוא לא היה קיים שום דבר. כן, סיבת המציאות זה הכוונה, הייתי אומר, הסיבה של המציאות במובן של הוויה הראשונית שיש בכל דבר. לא היה שום מציאות לולי המציאות האלוקית. הדבר השני הוא בו קיום מציאותם. בו קיום מציאותם, זאת אומרת שזה אומר שיש תלות של המציאות שלהם במציאות שלו. כלומר, לא רק שהוא הסיבה שגורמת למציאות שלהם להיות קיימת, ואז המציאות שלהם היא קיימת לעצמה, אלא גם אחרי שנקרא לזה המציאות שלהם כבר קיימת בסיבתו, המשך הקיום של המציאות שלהם, של כל שאר הנמצאים, זה מכוח המציאות שלו. זה הכוונה וקיום מציאותם, כלומר התמדת הקיום של המציאות שלהם זה מכוח המציאות שלו, ודבר נוסף, וממנו נמשך הקיום. ממנו נמשך הקיום, זאת אומרת שלהיות הווה, כן, שזה הקיום, זה המשכה ממנו. כלומר, שלא רק תלות, כמו שאמרנו מקודם, כן, בו קיום מציאותם, אתה יכול להבין שזה תלות. המציאות שלהם תלויה במציאות שלו. לא רק זה, אלא המציאות שלהם נמשכת מכוח מציאותו. כן, נמשכת מכוח מציאותו, הכוונה מתוך שיש את ההוויה הזו, מתוך זה יש גם הוויה אחרת. כן, שלושה עניינים. אחד זה שההוויה האלוהית, כן, ההוויה של הישות הזו, כן, אנחנו קוראים לה אלוקים, כרגע לא משנה השם, אבל הכוונה, הישות הראשונה הזו, היא הסיבה למציאות של שאר הישויות. הקיום שלהם תלוי בקיום שלו, וההוויה שלהם נמשכת מההוויה שלו. עכשיו, כל אחד מהדברים האלו שאמרנו, הרמב״ם סבור שאפשר להגיע אליו בשכל. כן? זאת אומרת, אפשר להגיע בשכל דרך מהלך שכלי לא פשוט, כן? אבל מבחינת הוודאות, אפשר להגיע לוודאות שכלית ביחס לכל הדברים האלה שהוא אמר. ואגב, גם הפילוסופים היוונים הגיעו לזה. כן, הרי הם לא מאמינים באלוהים כי הם, לא יודע מה, היו במעמד הר סיני. אבל הם מכירים את המציאות שלו מכוח ההכרח השכלי לזה שיש מציאות כזאת. שהיא המציאות האלוקית. הרמב״ם סבר שהמצווה של מה שאמרה תורה, אנוכי השם אלוקיך וכולו, זה לא רק הודעה, אנוכי השם אלוקיך, אלא זה מצווה מהתורה להיות מתאמץ להבין בשכל עד כמה שאפשר את העניינים האלו שאמרנו. כן, זה מה שהוא מביא בסוף, וזה היסוד הראשון, הוא שמורה עליו דיבר, אנוכי השם אלוקיך. ואילו העלינו בדעתנו הסתלקות מציאותו, זאת אומרת, אילו המציאות האלוקית לא הייתה נמצאת, לא הייתה נמצאת ישות כזאת, אז הייתה בטלה המציאות כל נמצא. ולא היה נשאר נמצא בתלי תלוי במציאותו. זאת אומרת, אם הוא לא קיים, אז כל המציאות בטלה. אין אפשרות שהמציאות תהיה קיימת בלי שיש קיום של ישות כזאת. עכשיו, אתם מבינים לבד שכדי להגיד משפט כזה, אתה צריך להבין את הקשר בינו לבינו, בינו לבין כל המציאות. כן, זאת אומרת, להגיד שאם אין מציאות אלוהית, אין מציאות, זה משפט שבעצם נובע מהכרת היחס, מהבנת היחס בין המציאות הזו לבין שאר המציאות.
זה לא פשוט, הרב?
לא. למה זה פשוט?
אם אתה יהודי, אז זה אמור להיות לך פשוט, לא?
לא. מה זה אמור? הכל... מה זה אמור להיות פשוט?
זה פשוט.
אז בואו, נסביר קצת מה זה פשוט ומה זה לא פשוט. יש הבדל בין אם אדם אומר, אני חונכתי והתרגלתי לזה שזאת האמת, לבין המצב של אדם שיש לו הכרה שכלית באמת. הכרה שכלית זה הכוונה ודאות בשכל. ודאות בשכל זאת אומרת שאתה עברת תהליך שכלי, שזה פשוט לך כמו שפשוט לך כל מיני אמיתויות, כמו אמיתויות מדעיות. כמו שמכללי היגיון של השכל ברור שהשלם גדול מחלקו. מאיפה אתה יודע שהשלם יותר גדול מהחלק של אותו שלם? אז התשובה היא כי השכל שלנו לא יכול לתפוס אחרת. זאת אומרת, ברור שמושגי השכל שלנו השלם יותר גדול מהחלק, או ששני גדלים ששווים ב גודל שלישי הם שווים ביניהם. גם זה מין מושכל ראשון שהשכל שלנו ככה משיג דברים. יש אפשרות להגיע לכל מה שאמרנו עכשיו בצורה של הכרח שכלי. אם אדם עושה את כל הדרך הארוכה, הוא בסוף יצליח להבין את הדבר הזה.
ודאות מוחלטת?
ודאות מוחלטת, כן, שכלית. ודאות שכלית מוחלטת. לא בגלל מישהו שאמר לו את זה. כן, לדוגמה הרמב"ם סבר שאברהם אבינו הוא הגיע לוודאות הזו מתוך כל המהלך השכלי שאותו הוא עשה, לא בגלל שככה נראה לו, הרי שמה לא היה אף אחד שחינך אותו לזה, להפך, חינכו אותו לעניינים אחרים, אבל הוא הגיע לזה, כן, דרך תהליך שכלי שהוא עשה. אז לכן, ככל שאנחנו יותר מפותחים, אז אנחנו נדרשים להיות יותר שייכים אל האמיתויות האלה, לא רק מכוח מה שהורגלנו והתחנכנו אליו, אלא גם מכוח הוודאות השכלית, כמה שאדם מסוגל להיות ודאי, כלומר כמה שאדם מסוגל לעבור את התהליך הזה של הבירור השכלי. ואילו עלינו בדעתנו הסתלקות מציאותו, הייתה בטלה מציאות כל נמצא, ולא נשאר נמצא בלתי תלוי מציאותו. ואילו עלינו בדעתנו הסתלקות הנמצאות כולם זולתו, לא הייתה בטלה מציאותו התעלה ולא הייתה חסרה. לפי שהוא התעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתו, וכל מה שלזולתו, מן השכלים, שכלים זה הכוונה ישויות רוחניות, כן? שכל זה ישות רוחנית. זה לא אומר המלאכים שהם ישויות רוחניות, גרמי הגלגלים, ומה שתחתיהם, זאת אומרת, הרמב״ם סבר שהגלגלים, גלגלים זה בעצם מין גרמים שמימיים שקופים, שעשויים מאיזה מין חומר מסוג אחר מהחומר שאנחנו מכירים, והוא סבר שהם יצורים אינטליגנטים, כן? הרבה הרבה יותר חכמים מבני אדם, והם משיגים, השגות. הכל זקוק במציאותו אליו. זאת אומרת, יש פה תלות חד-סטרית. המציאות שלו לא זקוקה למציאות של הישויות האחרות, וכל הישויות האחרות, כולל הישויות הכי הכי מפותחות, זקוקות למציאות שלו. זקוקות למציאות שלו. כן? עכשיו, הרמב"ם בעצמו עשה את התהליך הזה. כן, בספר מורה נבוכים, אז שם הוא כותב הרבה הקדמות כדי, כן, שמתוכם הוא הגיע למסקנות האלה באופן של ודאות שכלית. וזה היסוד הראשון הוא שמורה עליו דיבר אנוכי השם אלוקיך. כן, זאת אומרת, לפי הרמב״ם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכולו וכולו, לא בא לתאר את יציאת מצרים. הוא בא לתאר שיש ישות אלוקית, כלומר יש ישות כזו, שעונה על כל מה שאמרנו עכשיו. שיש לה מציאות עצמית בלתי תלויה, שכל ישות אחרת, המציאות שלה לא תוכל להיות קיימת לולא התלות במציאות של הישות הראשונה. זה נקרא אנוכי השם אלוקיך. כן, זה בשלושת המילים האלה, אנוכי השם אלוקיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, זה הכוונה, זה הפעולה שעשתה הישות הזו, כן, שהיא הישות של אנוכי השם אלוקיך. טוב, אנחנו נעצור כאן.